עכשיו, יש רבנו משה חיים לוצאטו עליו השלום, בספרו אדיר במרום הוא כותב שם, אני אקרא לכם את לשונו, והעניין דע כי מי שרוצה שתיקוניו יהיו פועלים כראוי למעלה, צריך שיסתדר הוא במעשיו כראוי בדוגמה של מעלה, וסוד זה סור מרע ועשה טוב, כי מי שאינו עושה כן נקרא עם מעשיו דרך עריי. אבל מי שהוא בדוגמה של מעלה, באמת השכינה קובעת דירה עליו. שימו לב מה אומר הרמח"ל, מה הוא היה שואף, שהשכינה תהיה תשכון עלינו. מה הוא אומר? ותדע כי על כל הלומד שלא לשמה נאמר אשר יעשה פסל ומסכה, והיו לומד השם גאווה. וזה סוד הפסוק, סממית בידיים תטפס, אם הדבר הוא חס ושלום שלא לשמה, מקדמת פלונית הנקראת סממית, ונוטלתו ועושה אותו בידי הרעים, והם ידי סממית, ואז הוא נעשה מיין תמאין אליה חס ושלום, וסמחמם מוריד כנגדם תומעה עד תומעתה. ואז נקרא הדבר ההוא פסל ומסכה, והוא רוצה להתאחז ביסוד מפני שורש הראשון שבו שהוא דברי תורה. ואחרי זה דברי מסכת סנהדרין, אמר רבי אלכסנדרי, כל העוסק בתורה לשמה, משים שלום פמליה של מעלה, פמליה של מטה, רב אמר כאילו בנה פלטרין של מעלה ושל מטה, שנאמר, ועשים דברי בפיך, צל ידי כיסיתיך. מה רבי יוחנן אמר, אף מגן על כל העולם כולו, ולוי אמר, מקרר את הגאולה, שנאמר, ולמור לציון עמיאתה. לוי שם את המהרשה, כל העוסק בתורה שלו לשמה, רפה וחלש בתורה, וקרוב הוא לעזוב אותה מפני המלעיגים עליו. אבל העוסק בתורה לשמה, הוא אומר המאשה, מעיז פניו כנגד המלעיגים ומחזיק בה. ואכן אמר כאילו בנה פלטרין של מעלה. מה פירוש? הוא אומר, דרך בשר אדם, רוצה לבנות קומה שנייה, צריך קומה ראשונה ואחר כך קומה שנייה. אומר, אבל זה שלומד תורה לשמה, עושה מעשה אלוהים. בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. קודם שמיים עליונים, אחר כך ארץ תחתונה. אומר המאשה שזה הסוד של לימוד תורה לשמה. שהלומד תורה לשמה זוכה לבנות קודם את השמיים למעלה, ואחר כך ארץ למטה, נגד הטבע. עכשיו זה מובן שגם מה שלמדנו למעלה, שכל זה שלומד תורה לשמה, הקיום שלו לא טבעי, הוא לא מפחד משום נברא. בקיצור, כל הבריאה כולה נכנעת לו, וכל הנבראים עושים את רצונו. נעשה הפסקה של חצי שעה רבותיי, הזמן יקר וזה לילה קדושה, 30 שנה לפטירת הצדיק, נחזור כאן בנדר בשעה 2. אז ידרזו, אנחנו עושים סעודת מצווה לכבוד הוצאת הספר, מכוון לכבוד זה, כבוד הוצאת הספר, צריך לעשות סעודה לכל החכמים כולם. פירושו של רבי יוסיה פינטו עליו השלום, הוא נקרא הריף על עיני יעקב. באותה סוגיה שאמרנו שעושה שלום בפמליה של מטה ופמליה של מעלה, כותב רבי יושיה פינטו, עוסק בתורה לשמה, אין המלאכים מקטרגים על ישראל שהקדוש ברוך הוא נתן להם את התורה, לכן השם יברך את עמו בשלום. אם חס ושלום אנחנו עוסקים בתורה שלא לשמה, גורמים שחס ושלום יש ריב לשם עם התחתונים. לכן אמר, אז יחזק עם העוזי, יעשה שלום לי. זאת אומרת, אמר, אחי מקטרגן, לא נתת תורה לישראל. רק כשרואים שישראל עוסקים בתורה לשמה, הם לא מקטרגן. וזה המעלה של זה. דומה לזה, ראיתי שהרב עיון יעקב גם כן באר, שהעוסק שלא לשמה נוח לו שלא לברא. לפי זה אומר, אבל אלה ממהר, אנוכי, השם אלוהיך, אשר בירתיך, לא אשר הוצאתיך מארץ מצרים. חס ושלום, לפי זה בטלה טענת משה רבנו למלאכים. כלו למצרים יראתם, לפרעה השתעמדתם. לכן אמר, עושה שלום בפמליה של מעלה. זה אתה. עכשיו רואים, בכל אופן, רואים מכל זה, שהמעלה של תורה לשמה, מעלה גדולה, וכמה צריך להשתדל ללמוד את התורה לשמה. גם במדרש הנחומה יש על הפסוק, וזאת הברכה, תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב. מה זה מורשה קהילת יעקב? אמר זה ירושה לקהילת יעקב, שכל מי שעוסק בה לשמה זוכה לנחלת יעקב. מה פירוש נחלת יעקב? ואיך שם שידוע יש הנהגה של אברהם אבינו, היא הנהגת החסד. הנהגה של יצחק אבינו היא הנהגת הגבורה. אבל הנהגה של יעקב היא מחברת את שתיהם יחד. אברהם עם יצחק. אז עושה שלום בין שתיהם. בין מידת החסד למידת הגבורה. מקביל למה שאמרנו, עושה שלום במרומה. שם יש אש ומים, שזה הנהגת החסד והנהגת הגבורה. כשהוא לומד תורה לשמה, אז הוא זוכה שמחבר את כל ההנהגות האלה יחד. גם ידוע ההקדמה של רבי חיים ויטל בספר שער ההקדמות, והיא נתפסה לתחילת ספר עץ חיים, שצריך להיזהר מאוד שהתורה לא תהיה קרדום לחפור בה, וגם המצוות לא יעשה אותם על מנת לקבל פרס, ושלא יחפש להיות ראש, כמו שאומר שם רבי חיים ויטל, שיהיה ריחו נודף בכל הארץ, זאת אומרת יתפרסם. אומר, אנשים כאלה הם דומים לאנשי דור הפלגה שאמרו, לכו ונעשה לנו שם בנפוץ בכל הארץ. הביא שם חמישה מינים יש בערב רב. הזוהר הקדוש בפרשת בראשית, דף כ"ה, אמר שסימנם נגע רע, נגע נפילים, גיבורים ענקים, הכך רפאים עמלקים. ונפילים אומר שהם רואים אחד שמתקרב לתורה, מחלישים אותו. אומר לו, מה יצא לך מהלימוד? מה אתה תצליח? לך תעזוב את הלימוד וכו'. זה נפילים. הכך גיבורים, זה המין שאנחנו צריכים לבאר אותו. ענקים, זה הכל דבר עושה בשביל להתפאר, וענקים לגרגר אותך, תכשיט. רוצה להראות את עצמי, תראו, לראות את עצמו, תראו אותי, אני עשיתי כך. רפאים זה גם כן מרפים ידיהם של אלה שעוסקים בתורה. עמלקים אלה הכי רעים מכולם. שם הסביר, מי זה גיבורים? אומר רבי שמעון, עליהם אמר הפסוק, הם הגיבורים אשר מעולם אנשי השם, למשל אנשי השם, שמחפשים לעשות לעצמם שם בעולם. ואל להשם מעולם אנשי השם. עליהם אמרו בגמרא, אומר רבי שמעון, נוח לא שנהפכה שידיעתו על פניו ולא יצא לאוויר העולם. כי צריך לעסוק בתורה בשביל להוציא את השכינה מהגלות ולא לגרום שחס ושלום יהיה עוד צער בעולם. עכשיו יש ירושלמי במסכת חגיגה, ירושלמי המפורסם עם רבי מאיר עליו השלום. כתוב שם ככה, רבי מאיר רבייתי לדריש בבית המדרש בטבריה. זה היה ביום שבת. רבי מאיר היה דורש ביום שבת בבית המדרש בטבריה. והנה עבר אלישע רבי בשוק. היה רוכב על הסוס ביום שבת, מחלל שבת. אמרו לו לרבי מאיר, הרבך לבר, הרב שלך נמצא בחוץ. פסק למין דרשה, פסיק רבי מאיר באמצע הדרשה, למה זה רבו, ויצא לגבו ונפגש איתו. אומרת הגמרא בהמשך, אמר לו אלישע אחר, מה אתה דורש עכשיו? באיזה סוגיה אתה עוסק? אמר לו, הגעתי לפסוק, טוב אחרית דבר מראשיתו. מה פירוש? אמר לו, משל לאדם שהוליד בנים בנערותו ומתו ובזקנותו התקיימו. שלרמוז לו שהוא היה בצעירותו היה תמיד חכם ועשה. אדם עשה סחורה בילדותו, הפסיד, ובזקנותו הרוויח. טוב אחרית דבר מראשיתו, אז שכח את מה שהיה. משל שלישי, אדם שלמד תורה בנערותו ושכח, ובזקנותו והתקיימה. זה פירוש הפסוק, טוב אחרית דבר מראשיתו. אמר, וי על דאבדין ולא משתחים, אוי על אלה שנעבדו ולא נמצאים. אמר לו, למה אתה אומר ככה? אמר לו, איזה פירוש אתה מפרש? עקיבא רבך לא פירש כך. אמר לו, רבי עקיבא. אז מה דרש? אמר לו, אמר לו, טוב אחרית דבר. מתי אחרית דבר? בזמן שהוא טוב מראשיתו. טוב אחרי דבר, מתי? אם ראשיתו, היסוד שלו היה טוב, אז זה טוב. אבל היסוד שלו לא היה טוב, לא כך. זאת אומרת לו, מה אתה מתכוון? הוא אומר, ספר לך את הסיפור, ספר לך את הסיפור שלו. אמר לו, אבא שלו היה מגדולי ירושלים. ביום שבא למול אותו, קרא לכל גדולי ירושלים, והושיבם בבית אחד. רבי אלעזר ורבי יהושע בבית אחר. יודע, זה לא מסתדר. פוליטיקאים עם רבנים זה לא הולך יחד. זה צריך לשים לבית. מנדה אכלו ושתו, אכלו בשר ושתו יין, שרו בדידון, אנא נעסקים בדידן. הם כעת, גמרנו לאכול, הם מתעסקים בשטויות שלהם, בוא נלמד אנחנו. ישבו ועסקו בתורה. התחילו בתורה. גמרו לדרוש בתורה, עברו לנביאים. גמרו לדרוש הנביאים, עברו לכתובים. גמרו לכתובים, ירדה אש מהשמיים והקיפה אותם. בא אבויה ואומר לו, רבותיי, מה באתם לשרוף את ביתי עליי? אני בתוך הבית, רוצים לשרוף אותי עם הבית? מה אתם עושים? אמרו לו, חס ושלום. אומר, מה זה האש? אמר לו, אנחנו יושבים, מזכירים דברי תורה, תורה לנביאים, נביאים לכתובים, ירדה אש. אגב, רבינו ארי אומר, שזה הסוד, הם כוונו לעשות ייחוד. או אמרו פסוקים מתורה, הפסוקים מנביאים, הפסוקים מכתובים. כדי שיהיה חיבור. לכן רבינו ארי הזהיר, ואגב, זה טוב לזכור, בקריאת שניים מקרא ואחד תרגום, שיזהר, שסיים קריאת שניים מקרא ואחד תרגום, מיד יקרא את ההפטרה. אחרי ההפטרה, אם זה יום שישי, יאמר פרק, אדוני מלך גבות לבש, עד השם לאורך ימים. ואם זה בשבת עצמו, יאמר מזמור שיר ליום השבת. למה? שיהיה בידו תורה, נביאים וכתובים. יש בזה סוד. לכן גם בחוק לישראל, לא בחינם, יש לנו גם תורה, גם נביאים, גם כתובים. שיהיה שלושתם. אז אמרו לו, אנחנו קראנו תורה, נביאים, כתובים, ומפרשים אותם, והיו הדברים שמחים כנתינתם מהר סיני. והאש הייתה מלחכת אותם כנחיכתם מסיני. אמר אבויה, אז זה אלישע מספר. אמר לו אבויה, בא אמר, רבותיי, כך הוא כוחה של תורה, אם יתקיים לבן הזה, לתורה אני מפרישו. והוא ממשיך אלישע אחר בעצמו, אומר, ולפי שלא הייתה כוונתו לשם שמיים, לפי כך לא נתקיימה באותו האיש. עד כאן דברי הגמרא. באו תוספות, זה בירושלמי. תוספות במסכת חגיגה שלנו, בתלמוד בבלי. הביאו את המעשה הזה, ועוד כמה מעשיים שראינו שמצילים את אלישע בזכות תורתו. זאת אומרת, בזכות התורה, אפילו שהיה תורה לא נשמע, בכל זאת הצילו אותו. אז המפרשים יקשו. יוצא לפי התוספות, מותר ללמוד לשם כבוד ועושר וכיוצא. למה? זה לא לשם קינטור. אז למה נענש? הרי לפי התוספות, מה הם אמרו? מה הם הסבירו? כל הזמן השיטה של התוספות עוד בתחילת הערב למדנו. שאם לא לומד לשם קינטור, אין בעיה. לשם כבוד זה לא נורא, תלמד. אז אם למד לשם כבוד, אז למה נענה של אישה מסכן יצא כזה רשע לתרבות רעה בגלל שאבא שלו לא הפריש אותו לשם שמיים? הוא לא למד תורה לשם קינטור, חס ושלום. למד תורה לשם כבוד, אז למה נענש? זה היה מרצונו הגמור, למה קרה לו? אז למה נענש? אבל יש תרצו של אישה חטא. מה החטא שלו? שהוא עשה עוונות. בשמיים לא מתערבים אם הוא יהיה צדיק או רשע. אלישע בחר להיות רשע. הגמרא אומרת, הרי ספרי מינים היו סוסים, נושרים מחיקו. אלא שיש לפעמים שעל ידי איזו זכות שאדם עשה, זה הקדוש ברוך הוא שומר אותו. כתוב, רגלי חסידיו שמור ושומר אותו שלא יחטא. כמו שהמהרש"א שאל, אם אנחנו, מה אנחנו מתפללים כל בוקר? אל תראה לנו דחק, לא ידי ניסיון. תצילנו מיצר הרע. תיזהר אתה מיצרה, היצרה ישמור אותך. ועכשיו אומר שיש גם סיוע. קדוש ברוך הוא מסייע. אז לכן הוא דיבר פה על סיוע. ואם האבא שלו היה מפריש אותו לשם שמיים, אז באמת הזכות הזאת הייתה מגנה עליו. אחר כך יש עוד תירוץ. שבירושלמי, במסכת חגיגה, גם שם למדנו, מאותה אישה שהייתה מתענה ומפרסמת. ונען שעה, שהושיבו אותה על האוזן שלה, על הציר של הדלת של גיינם. אז לפי זה יוצא, שגם מי שלומד להתכבד, משתבח במעשיו, זה אסור. אלא יש חילוק. בין אם הוא מתפאר ונענש, לבין אם הוא עוסק לא לשם שמיים. זאת אומרת, זה הבדל. עכשיו יוצא שגם בלא לשם שמיים יש שני סוגים. שלא לשם שמיים הוא מתכוון לא לשם שמיים, אז זה לא יענש. אבל יש לא לשם שמיים, והוא מפרסם את עצמו, והוא עושה הכל כדי לפרסם, זה יותר גבוה. האישה היא שהנענשה בגינם, למה? כי הייתה צמה ומפרסמת, זה לא רק שהייתה עושה לו לשם שמיים, והייתה עושה בשביל לפרסם, אז זה באמת דבר שהוא המון. עכשיו האמת, שראינו הרבה פוסקים שכתבו, שאם כוונתו גם להתגאות ולהתייהר, אפילו לא לקנטר, גם כן יש לו עונש. וכל שכן וכל שכן אם הוא לומד ורוצה לנצח אחרים ולהראות את עוצמתו ואת גדלותו בתורה. כי כל מה שהתירו ללמוד על מנת שיקרא רבי וכדומה, זה דווקא בתחילת לימודו. וגם קטנים, בעלי תשובה, כמו שכתב הרמב״ם, בתחילת דרגם. תחילת דרגם, אבל אחד שלמד תורה כבר והתמיד בה, אסור לו להתנהג בדרך הזאת, אלא עד רבה עליו כתוב הרינם להשתמש בתגע חלף. ועל זה אמרו רבותינו שחס ושלום זה מצבו קשה מאוד, כמו שהבאנו מריל אשכר מחזור ויטרי ועוד, והתשבץ והרמב״ם שאמר שמתומר אני אלמד בשביל שיהיה עשיר, אלמד בשביל שיקרא רבי, לא, אלא לאהבה את השם, עשה דברים בשם פעולם, וכל זה תעשה רק כשאתה בתחילת דרכך. עכשיו נחזור לדברי רבנו, רבנו בהי בחובות הלבבות בהקדמה, שכתב שם ללמוד תורה כדי להגיע אל הנאות העולם הזה. הוא אמר לאשר ושבתם וריתם בין עובד אלוהים לאשר לא עבדו, הרי המדרש בתהילים אמר לא עבדו שלא לצורך אלוהים, שלא יעשה האדם דברי תורה קרדום לחפור בו או לחתוך ולהשתמש בהם, ולא עתרה להתעתר בהם. וגם הזוהר הקדוש כך כותב בהרבה מקומות. עכשיו צריך להבין את דברי התוספות, עדיין נשאר לנו להבין דברי התוספות במסכת תענית וגם במסכת נזיר, שהסבירו שהלא לשמה זה לשם קינטור, זה פירושו לא לשמה. ומה שאמרו לעולם לעסוק אדם בתורה אפילו שלא לשמה זה להיקרות לרבי, ומה שאמרנו שנעשית לו סממרת זה לשם קינטור. אמרנו שכאשר רש"י הסביר כאשר ציווני השם אלוהי, נכון? וגם הרמב״ם ככה באר ועוד. ראינו גם במסכת ברכות, שם כתוב על הפסוק ראשית חוכמה יראת אדוני, שכל טוב לכל עושיהם, תהיל לתור עומדת לעד. אמרה שם שואלת מה זה לכל עושיהם, היה צריך לומר שכל טוב לעושים. לעושים לא נאמר אלא לעושיהם, לעושיהם לשמה ולא לעושים לשמה. מי שלא עושה לשמה נוח לו שלא נברא, ובחינן תורתו נעשית לו שם המוות, ככה אמר שערוך כמתר לקחי וכו'. אלא צריך לתרץ, ליישב את דברי רש"י עם דברי התוספות ולהבין את הסוגיה הזאת. יש דברי רבה בגמרא, תכלית חוכמה תשובה ומעשים טובים, ורש"י בא לבאר שעיקר הלימוד של התורה שלא יבוא לקנטר, ולעתיד לבוא נאמר עליו שלא נוח לו שלא נברא. אבל במאמר התנה יש רבי בנאה שם במסכת תענית, מה אמר? אם זכה נעשית לו התורה שם חיים. מה פירש רש"י? כאשר ציווני השם אלוהי. ומה אמר? ולא כדי להיקרות רבי. למה לא פירש לקנטר? שלצורך התורה היא תהיה לו רפואה ושם חיים, צריך זכות גדולה יותר. זאת אומרת יש מצב נוטרלי, יש מצב שהוא מקבל שכר ויש מצב שהוא מקבל עונש. אז רש"י עושה שלושה חלוקות. אם הוא חס ושלום לומד לשם הקנטר, זה נעשית לו שם המוות. עכשיו כדי שיהיה לו שם חיים, רש"י לא הסביר שלא לקנטר, אלא רש"י הסביר כאשר ציווני השם אלוהי. זאת אומרת אם הוא רוצה שהתורה שהוא למד תגן עליו ותהיה לו שם חיים, הוא צריך ללמוד באמת לשם שמיים, כאשר ציווני השם אלוהי. אבל אם לא כאשר ציווני השם אלוהי ולא לקנטר, אלא בשביל להיות רבי, היא לא תהיה לו לא שם חיים ולא שם המוות. מין פשרה שיש באמצע, זאת אומרת לא זה ולא זה, אז יש לו, אז יוצא שהתורה היא כלי אומנות. אם הוא זכה ועסק בה, נשמע באופן גמור, אז זה הפך הרע. נהיה טוב. חס ושלום זכה בה בשביל לקנטר, חס ושלום זכה, למד אותה בשביל לקנטר, אז זה הופך להיות הפוך. לכן ראשי הסביר כך, כך יוצא ש, שזה הביאור, כדי שלא יהיה חס ושלום, יהיה פה איזו סתירה בדברי ראשי עצמם. כי ראשי בעצמו פעם מסביר לא לקנטר, ופעם מסביר שלא להיקרות רבי. אז מוכרחים לומר שאיפה הוא ראשי הסביר של, שלא לקנטר, ושמה בסם חיים, בסם המוות, ששמה הוא מדבר באחד שלומד תורה לקנטר, זה באמת נהיה סם המוות. אבל באחד שלא לומד לא בשביל זה ולא בשביל זה, זה עדיין לא, לא נאמר עליו נוח לו שלא נברא. עכשיו ראינו שלקנטר זה כולם מסכימים שזה אסור, כי זה משתמש חס ושלום בתגה חלף, אז צריכים לבאר שזה גם כן להתגאות וגם להתרברב ולנצח. עכשיו מה זה לקנטר? זה לא רק להשתמש בזה כדי להתקיף את השני, אלא פשוט להתרברב ולנצח ולהראות שאני ניצחתי. זה היה לי פעם מעשה באיזה עיר אחת, לא משנה איפה, היו שם, דווקא היה שם ציבור חרדי לא, לא מבוטל. היה שם איזה ויכוח. חכם אחד אמר איזה הלכות. בשם איזה רב פלוני. חכם מפורסם. בא השני, אמר לו, לא, אנחנו פה לא פוסקים לפי הרב הזה, פוסקים לפי הרב השני. רב אלמוני. אז חיו לריב. אני הייתי שם באותו עיר, הגעתי שם, והייתה שערה על איזה הלכה, שחכם אחד אמר כך, חכם אחד כך, ואחד אומר אני פוסק כך. אז אמרתי לו, תראה מה אתה רוצה, זה שני גדולים, מה אתה מכניס ראשך בין ההרים? הוא אומר, לא, אני לא מדבר על הרבנים חס ושלום, מה אתה מדבר? אני מדבר עליהם, על האנשים, ומה אכפת לך מהם? אז הוא תלמיד של החכם, הוא כתוב, עשה לך רע והסתלק מן הספק. לא, אתה רבי טוב, עושה מריבה ואת הכנסת, מחלוקת לעיני כולם. מה ענה לי האיש הזה? הרב, אני בעל תשובה. זאת אומרת, גם אני בעל תשובה. כולנו בעלי תשובה. כל יום אני אומר, השיבנו אוהבים לתורתך, קרבנו מכן לעבודתך. אומר לי, לא הרב, אתה לא מבין. אומר, בטח שאני לא מבין. שזה אני שואל אותך. אומר לי, אנחנו באנו מעולם של הכדורגל. ואצלנו בעולם של הכדורגל, מי שאוהד של הקבוצה הזאת, הוא צריך לסנות האוהד של הקבוצה השנייה. אז אני לא יכול לסבול שהוא יביא לי רב אחר. אני אוהד של הרב הזה, ואני אומר, תראה איזה מין ראש הפוך. זה נקרא תורה לקנטר ולנצח. לכן, אמרו רבותינו, דרך ארץ קדמה לתורה. לפני שהוא לומד תורה, צריך להבין שגם במשנה אתה רואה מחלוקות, גם אצל התנאים יש מחלוקות, גם באמוראים יש מחלוקות, תכיבדו זה את זה. ולא חס ושלום, הגמרא אומרת, תתווהב בסופה. שני תלמידי חכמים שמנגחים זה את זה בהלכה, אחר כך נעשים כאוהבים. זה לא חס ושלום תורה שהיא. אז זה, לכן צריך מאוד להיזהר שהתורה לא תהיה כדי להתנצח. אז למשל לפעמים קורה שאחד אומר הלכה והשני אומר הלכה, מתחילים להתווכח, אז אני רוצה לפתוח ספרים כעת, לראות עם מי הצדק. זה אסור? לא, זה לא אסור. מה אתה אומר? אז מה אם לקנטר? תלוי מה. אם אני רוצה באמת לראות את האמת, מה כתוב? ואז אני רואה שכתוב כך, אני יודע לו, אני אגיד לו, אתה צודק באמת, אני חוזר בי. כתוב, מודים דרבנן, היינו שבחי הוא. ואם החכם אומר דבר וחוזר בו, זה שפחו של החכם. זה עד רבה, זה מעלתו. אבל אם הוא רוצה לעיין בספר ולחפש איפה כתוב שהוא צודק, זה יקרה חס ושלום, תורה לקנטר. זה הכוונה. לכן מאוד צריך להיזהר, פעמים בתוך כדי ויכוח, בלהט הוויכוח, שוכחים שהעיקר הוא לדעת את התורה האמיתית, ולא חס ושלום לנצח אחד את השני. אז צריך לומר גם כן, שאצל אלישע, מוכרחים כאן לומר, ואני מראש מבקש ממנו מחילה, שיכול להיות שמה שהוא למד זה היה כדי להתפאר, כי אחרת לא מובן למה הוא נענש. כי אחרי הכל צריך להבין, הרי כל הפוסקים וכל המפרשים מסבירים שמתי נענש האדם? כשיש תורה לקנטר. אבל אם התורה היא לא לקנטר, אז מתוך שלא לשמע, יבוא לשמע, אין פה עונש, ולא לא שם המוות. והנה, אלישע אחר היה לו נורא והיום. מה אמרה הגמרא? רבי מאיר אמר שהביאו אותו אחר כך לבדין של מעלה, למדיין נדיינה ולא לגיינם, לא יכול להיכנס לגיינם ולא יכול ללכת לגן עדן. אמר רבי מאיר, מתי אמות ואלה עשן מקברו? ובאמת, ביום שנפטר רבי מאיר, עלה עשן מקברו של אלישע אחר, אז הוא נענש. ואחר כך, בא רבי יוחנן ואמר, איזה שבח זה שרבי מאיר למקלייה לרבה, הוא שורף את הרב שלו, אני, כשאני אלך לעולם ההוא, אני אציל אותו מגיהינם. הגמרא אומרת שבאמת כך היה, כשרבי יוחנן נפטר, נפסק העשן מקברו של אלישע אחר. אז רואים שבאמת הוא נענש, ובאמת צריך להבין, למה הוא נענש? אז הוא למד תורה לא לשמה, למה הוא נענש? אבא שלו גם הקדיש אותו לא לשמה. אז מוכרחים לומר, אז א', אנחנו צריכים את התירוץ הראשון, שהבחירה לא נשללה ממנו. אז הוא בחר לו את הדרך הלא טובה. וב', שהוא למד את התורה, אז הוא למד אותה לניצוח. וכפי הנראה, שמוכרחים לומר כפי הזוהר, הזוהר אומר, שכשאדם לומד לא לשמה, זה תלוי. אם זה לא נשמע לגמרי, זה נשמע, אבל מעורב עם זה פניות, כי אנחנו סוף סוף בשר ודם, אבל בסוף, כמו עם המעשה של רבי יוסף בן פזי, ויומין על חמידו דאורייתא במאורי, נכנס בו אהבת התורה, אז הוא הלך לצד הזה, כולו נהיה טוב. וזה שלומד תורה לא נשמע, סופו בר מינן להיות הפוך על הפוך, הוא יהיה רשע, וכל התורה שלו תהיה רק לקנטר. אז זה באמת, זה, 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 זה חמור מאוד. וסופו מוכיח על תחילתו. כי תמיד רואים מה סופו, מה יוצא? כמו שיש מסופר על חתם סופר, יש מעשה ידוע. שהיה לו תלמיד, שהיה תמיד מפרסם את עצמו. כי כעת מישהו שאל אותי בדיוק בדרך, בין החלק הראשון של השיעור לשני, אז מה, אם אנחנו עושים סיום מסכת, אז לא לפרסם? אפשר לפרסם, כדי שאחרים יבואו על ידי זה וילמדו לבוא לשיעור, ככה אנחנו עושים גם כדי שלפעמים מזמינים רבנים מבחוץ, רב אורח וכדומה, כדי לעשות קצת חשק ומוטיבציה, זה כן, אבל שוב פעם, הכוונה בפרסום תהיה בשביל עבודת השם, לא בשביל להתגאות או לזה. וזה חשוב, זה, כמו שהגמרא אומרת, דבר המסור ללב נאמר בו ויראת מאלוהיך. אז השאלה היא מה הכוונה של האדם במעשה הזה. אם הכוונה שלו היא כוונה טובה, אז באמת זה כך. אז עכשיו יוצא גם כאן, הזוהר אומר שאם הוא לומד תורה והכוונה שלו טובה, אפילו שבינתיים מעורב בזה דברים לא טובים, אבל בסופו הוא ילך לכיוון טוב. אבל השני, שהייתה הכוונה שלו מראש, המטרה שלו הייתה לא טובה, סופו הוכיח על תחילתו. זה שרציתי לספר על החתם סופר, שהיה לו תלמיד אחד, שהיה כל פעם עושה סיום מסכת, כמעט כל חודש היה מסיים מסכת, והיה מפרסם בישיבה. וכולם היו באים אליו, והיה באמת גאון. לא היה דבר בתלמוד שהיו שואלים אותו, ולא היה יודע. היה ראש אדיר. זה ראיתי שכתב את זה רב חיים מצאנז בהקדמתו לספרו דברי חיים. כותב שם שאבותיי ואבות אבותיי מעולם לא עשו סיום מסכת וכולי. טוב, זה אנשים פרטיים, שוב פעם, לא מדבר בשיעור ציבורי. שיעור ציבורי זה בשביל לזכות לרבים, זה משהו אחר. אז בקיצור, החתם סופר היה נוהג שהיה פוגש אותו, היה הוא משואל אותו מה השעה כל פעם. לא מבינים למה. סוף יום אחד, אחד תלמידים, עלם זה שהרב, סתם שואל אותו מה השעה, אין לו נפקה מינה, וכל, אחרי 5 דקות, והרב יודע כעת מה השעה, פתאום, יום אחד שאל אותו, הרב, למה הרב שואל אותו מה השעה? אמר לו, אני מרמז לו שהוא אוהב פרסום. כי להבדיל אלפי הבדלות, הנוצרים בכנסיות שלהם, יש להם שם שעון גדול, שכל חצי שעה עושה גלין, גלן, ובכל שעה זה און גלן, גלין. עושה פי כמה וכמה. אז הוא שואל אותו מה השעה. כותב רב חיים מצאנז, ועקבנו ובאמת ראינו שסופו של אותו תלמיד שיצא לתרבות רעה והשתמד ונעשה כומר. והחתם סופר לא היה, היה תמיד מתרחק ממנו. היה יודע שכל מגמתו הייתה רק לקנטר וללמוד תורה, רק כבוד וכבוד וכבוד ויעורה, ורק יעורה ולא דבר אחר. אז הם מוכרחים לומר שזה העניין. וזה גם מסתדר עם מה שלמדנו בתחילת השיעור, שצריך לעשות דברים לשם פעולם. כולם כתבו על אותו מהלך. וגם אם בינתיים מתערב עם זה פנייה זרה, לא, צריך להעלים עין מזה, רק הוא הבן אדם יתוקן בהמשך. אבל כשהוא לא עושה את זה לשם פעולם, כמו שאמרנו, הוא אומר, אני רוצה ללמוד רק תורה, לא מעניין אותי לעשות, או לומד לא בשביל לקיים, זה באמת רע ומר, וזה סופו לא טוב. זה השם הצילנו. כן. סליחה? מה, מה? נו, אז למדנו, כבודו לא היה פה. מתי התורה מגינה ומצילה? דווקא כשהוא לומד אותה לשמה. אבל שלומד תורה לא לשמה, זה נקרא עוסק למצוות. זו תשובה של חתם סופר בסימן רש ח'. חתם סופר כך כתב, שאם אדם למשל כעת יש לו שאלה הלכתית, והוא הלך לפתוח את הספרים, לעיין בפוסקים מה כתוב, אז זה לא תורה לשמה. זה נקרא מצווה. זה נקרא עוסק במצווה, רק באותה שעה היא תגן עליו, אחרי זה היא לא תגן עליו. כן, זה לקיים. אז כאן, כי כעת הוא לומד, הוא עוסק בתורה ספציפית, בשביל, מיוחד, בשביל שהוא רוצה כעת לקיים את אותו הדבר. זה כן, זה כן תורה, זה לשם שמיים, אבל זה לא תורה לשמה. הוא קורא לזה תורה לשם שמיים, אבל לא לשמה. התכלית זה תורה לדעת. אז עכשיו מה יוצא? טוב שעורכת את השאלה הזאת. שגם כאשר אני אעסוק בלימוד, למשל בשביל מצווה מעשית או דבר שהוא הלכה למעשה, אני אתכוון בלימוד להלכה ולא למעשה, ואגב אני אלמד גם את המעשה. אז לכן עכשיו מובן גם למה רבנו אלי סידה תיקן לומר לשם ייחוד, שבדיוק בגלל הדבר הזה, שלפעמים אני לומד את התורה בשביל שאני רוצה לקיים משהו ואני רוצה לדעת אותה, והחתם סופר אומר, זה לא בסדר, אתה לומד תורה כי יש לך בזה נפקה מינה, אז אני אומר לשם ייחוד צ'ו בבור שכנתה, כי אני לומד זה לכבוד השם יתברך. אז באמת זה כן יעזור. אז הגאון חידה כבר פתח לנו את העניין. הגאון חידה כתב שהתלמידי חכמים המקבלים, כך לשונו, אספקה מן הגבאים או מן הנדיבים, השתדלו והיזהרו ללמוד כל לילה בביתם כחצי שעה כדי לקיים מצוות עשה והגית בו יומם ולילה. אז זה שוב, אז יוצא שגם זה שלומד תורה בשביל שיש לו נפקמינה בהלכה, הוא רוצה לדעת את ההלכה, בנוסף לזה ילמד עוד איזה חצי שעה תורה נוטרלית, שאין לו בה שום נפקמינה, כדי לקיים מצוות עשה של והגית בו יום ולילה. אז ככה יוצא. אגב, מה שלמדנו מקודם, שהתורה מגנה, אנחנו חשבתי בהמשך לדבר על זה, אבל אני לא יודע אם הזמן נספיק הערב, הלילה הזאת, כי היום קצר והמלאכה מרובה. אז יש רבי חיים אבו לעפיה. רבי חיים אבו לעפיה כותב, הוא חיבר הרבה ספרים, ואחד מהם ספרו עץ חיים כותב, שמה שאמרו תורה אגונה מגנה והצולה מצלה, זה לא רק למי שעוסק בה, אלא גם למי שמחזיק בה. נפקה מינה כך. שאם אדם מחזיק בידי תלמידי חכמים, והם מתפרנסים ממנו, אז התורה שלהם יכולה להגן עליו, מיצר הרע, ולהציל אותו גם כן מכל מיני מכשולים. ככה הוא כותב. אבל הוא מוסיף שם עוד פרט מדהים, שזה בתנאי שהתלמיד חכם לומד את התורה לשמה. אבל אם התלמיד חכם לומד את התורה לא לשמה, היא לא תגן עליו. בא רב חידה אחר כך ואומר, אז מה יעשה העשיר? מה מסכן העשיר הזה? מה הוא השם? הרב חידה תמיד אוהב לחקור, קדח לדרך זו. כשהעשיר מתכוון לשמע, והתלמיד חכם מתכוון שלא לשמע. או להפך, העשיר נתן את הכסף לא לשמע. ונפל על תלמיד חכם שלומד תורה כן לשמע. מה יהיה עם זה? האם זה יגן עליו או לא יגן עליו? צריך לפלפל הרב חידה, בסוף הוא כותב, שמע, בוא אל תתחכם, קדוש ברוך הוא מזמין עשיר שלשמע אצל תלמיד חכם שלשמע, והעשיר שלא לשמה אצל תלמיד חכם שלא לשמה. הוא מביא את המעשה הידוע, ואיש אחד באיטליה שהכיר אותו הרב חידה, כותב עליו את המילים האלה, שהיה רע ובלי יעל. הוא היה בעל עבירות גדול, והיה רשע גדול ועשיר גדול. ומה עשה? והתחכם, והלך פתח ישיבה בביתו. והביא שם תלמידי חכמים, בחושבו שהתורה שלהם תגן עליו, הוא יוכל להמשיך במעשיו הרעים. ושימו, כותב רחידה, וזימן לו השם יתברך אנשים רעים כמותו שילמדו תורה. אז אם כן, הכל הולך לאותו מקום. וזה הולך על אותו משקל, הרמז. פעם ראיתי את הרמז הזה, הבהיל אותי מאוד. תחילת חומש ויקרא, פירושו על הזוהר, אבי משה זכותה. הוא היה תלמידיו של הארי. אז הרמז כותב כך. כותב שידוע שהקדוש ברוך הוא יראה למשה דור דור ודור שב, דור דור ומנהיגיו. למה דור דור? אז כל המפרשים כותבים, שלפי הדור הביא את החכמים, שלא יבוא אדם ויאמר, אם היית מביא לי רב כמו רבי עקיבא, אני הייתי עכשיו צדיק גמור. ואחד כמו רבי שמעון בר יוחאי, הייתי איזה. אתה המדרגה שלך לפי הרב שלך, והרב שלך לפי המדרגה שלך. כל אחד התאים הקדוש ברוך הוא אותו. שואל הרמז, מה עשה אדם שתלמיד לא הגון, או לפעמים יש מצב שחס ושלום רב לא הגון. אז הוא כותב שהקדוש ברוך הוא מזמין לתלמידים הגונים, רבנים הגונים, ולתלמידים לא הגונים, רבנים לא הגונים. אומר, ולכן תמצא שלפעמים תלמיד היה לומד אצל רב מסוים, פתאום עזב אותו והלך לרב אחר. אתה יודע ששם לא טוב, אומר, אין לך מה לעשות. זה סוג כזה של בן אדם. הוא מביא ראיה מדברי רבנו הארי בשער הגלגולים. סוף ספר שער הגלגולים, רבי חיים ויטל מתחיל לכתוב על שורשי נשמות של אנשים. כל מיני שורשים, הוא התחיל אפילו מאדם הראשון, שט וחנוך וכו' וכו', ודיבר על הנביאים ועל התנאים והמוראים, וכל אחד מאיזה גזע וענפים של נשמות מאותם גזעים ובאר שם. אחר כך הוא כתב על רבנו הארי עצמו, וזה מבהיל, למה שמדובר שם כבר על קדושי העליון, זה דור של מרן רבי יוסף קארו. שם הוא מביא את כל העשרה תלמידים של רבנו הארי, את השמות שלהם, והוא כותב שהם ניצוצות שמותיהם של ניצוצות נשמותיהם של תלמידי רבי שמעון בר יוחאי. כותב אותם. הוא כותב שם, שתדע, שאמר לי מורי, שאתה רואה שלפעמים באים אליי תלמידים, רבנו הארי אומר לו, אדם, שבאים אליו תלמידים, ויושבים איזה זמן, לפעמים יש כאלה שמחזיקים זמן ולומדים ונשארים, ויש כאלה שישבו כמה חודשים והלכו. מה קרה פה? אז רבנו הארי מסביר לו כך, הוא אומר לו, תראה, לכל רב יש לו את הנשמות שלו שהוא צריך ללמד אותם תורה, את התלמידים שהוא צריך ללמד אותם. והם, החלקים שלהם נמצאים אצל הרב, ולרב החלקים שלו נמצאים אצלם. אז הם צריכים להיפגש, ללמוד יחד, כדי שהרב יושלם על ידם, והם יושלמו על ידי הרב. זה הדדי, חייב להיות כך. אז הוא אומר לו כך, יש תלמידים שהם טובים, אז הם בצד הטוב, הם באים אצל רבנו הארי שהוא היה טוב, והם נשארים אצלו. אז הם נשלמים בטוב, והוא נשלם בטוב, והם משלמים אחד השני וממשיכים כך. ויש כאלה, הוא אומר לו, שהם לא טובים, זה מבהיל. ויש בהם כמה חלקים טובים, זה שייך לרבנו הארי, אז הוא את שלא עושה, הוא מלמד אותם תורה. אחרי שהוא סופג מהם, לוקח מהם את כל הלחלוחית שיש, הם נשארים עצים יבשים, והם עוזבים אותו והולכים. והוא אומר, והם נשלמים ברע. זה עד עכשיו זה אצלי חידה סתומה. מה אצל רבנו הארי גם היה כאלה, גם היה כאלה. שהיו כאלה שנשלמו ברע. אז יכול לבוא אחד, יבוא היום, יגיד שהוא היה תלמיד של רבנו הארי. רבנו הארי אומר עליו שהוא נשלם ברע. היה פעם, נפתחו כבר, היה בדור שעבר, אני רוצה לומר לכם שכבר היו דברים מהעולם. לפני 40 שנה היה אחד שהיה חכם היה, אבל היה קצת, היה דברים שלא היה כל כך בסדר וזה. אז הוא אמר, היה לו איזה רב, והוא היה שמו, לא משנה מה שהיה שמו, הוא עשה ראשי תיבות של שמו הריבש. והוא אמר, הריבש היה תלמיד הרן. והרן זה היה הרב ניסים חדורי עליו השלום, זה היה חברו של מורבי קבור לידו, הם היו אהובים בלב ונפש. הרב ניסים חדורי היה נחשב ראש רבני בבל אחרי הבן ישחי. כשנפטר הבן ישחי היה בנו, אבל בנו היה חולה. ולא, וגם לא היה כל כך, לא היה רוצה לפסוק הלכות, לא כמו אביו. בן ישחי היה פוסק, ככה שולף, ישר מהשרבול פסקים. אז הוא היה קורא לעצמו, אתם רואים, הרב שלי הרן, ואני הריבש תלמיד הרן. הלכו לאיזה חכם אחר, אמר, זה לא הריבש, זה יבש תלמיד הרן. זה העץ היבש, אמר רבנו הארי. כבר לא זה. אז יש, גם בזה רואים שגם בזה יש חלקים ויש עניינים. טוב, אז יוצא שכך באמת. האמת שראיתי אחר כך שגם בעל ההפלאה במסכת כתובות, דף סמך זין, כותב, המתגאה בשעת לימודו ובכלל אמנת לקנטר. ועליו אמרו במסכת פסחים, המתגאה הוא כעובד עבודה זרה וחוכמתו מסתלקת ממנו. כך היינו גם בדברי רבנו מאיר גבאי, בספרו עבודת הקודש, גם בעקדת יצחק, שאסור ללמוד על מנת להתעשר, להתגדל ולקנטר, והעושה כן לסוף בקרת נפשו בר מינן. זה בכרת נפשו, בגלל רבי יעקב בעל התורים, שאמר, יש כתר אותיות, תפך, עשו שלום בכרת.